מנחות דף למתת, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד, ואמר רבא. מתנה גדולה עם ישראל נתנו לאנושות כולה, והיא נקראת שלום. עם ישראל אמון על הכלי מחזיק ברכה הגדול שנקרא שלום. אבל יש זמן לקנוס, ויש זמן גם כן להפריד. אותה תורה שמלמדת אותנו את העניין של האחדות, של השלום, מלמדת אותנו גם שיש מקרים מסוימים להתרחק מחבר רע, שלא נלך אחרי מעשיו הרעים. אחד מהדוגמאות שאנחנו רואים שהתורה אומרת להפריד, זה מצוות שעטנז, שאסור לאדם ללבוש בגד שעשוי מצמר ופשטן ביחד. כמו שהפסוק אומר, לא תלבש שעטנז, צמר ופשטים יחדיו. אבל מיד פסוק הבא מה כתוב? גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. דהיינו, לעשות ציציות על הבגד שיש בו ארבע כנפות. כאן התורה מרמזת לנו, אמנם שאסור ללבוש שעטנז, אבל בציצית מותר כן לעשות שעטנז. אם יש לאדם בגד מפשטים, מותר לו לתלות בזה ציציות מצמר. רבא לומד מזה דבר מאוד מאוד מעניין. ואמר רבא, יש כאלה גורסים רבא, שמע מינה קשר עליון דאורייתא. מזה שיש מצוות ציצית שדוחה מצוות שעטנז, סימן שהקשר הראשון שעושים מיד אחרי שתולים את החוטים של הציצית בתוך כנפות הבגד של הארבע כנפות, מיד אחר כך חייבים לעשות קשר, והקשר הזה הוא מהתורה. מה הראיה? אולי מספיק להכניס את החוטים בתוך הכנף, ואולי אפילו לקשור איזשהו קשר חלש, וזהו, קשר שיעמוד לכמה ימים, וזהו. מי אמר שחייבים לעשות קשר חזק, כפול, מהתורה, את הקשר הראשון? פשוט מאוד אומר רבא, דייסל כדתך דרבנן, אם הקשר הזה הוא רק מחכמים, תקנו אותו. אם כן, מי יצטריך למשרי סדין בציצית? פשיטה. של מה צריך להתיר, לשים ציציות של צמר בסדין של פשטן? הרי זה פשוט, למה? הרי התוכף דחיפה אחת אינו חיבור. אם אדם רק מכניס חוט של צמר, תוכף, ומכניס חוט של צמר בתוך בגד של פשטים, זה לא נקרא חיבור בכלל, זה לא נקרא שהוא תפר אותו. אז אם כן, הוא לא עבר בכלל על מצווה של שעטנז כשהוא מכניס את החוט לתוך הבגד. ואם בכל זאת התורה הייתה צריכה במיוחד להתיר שעטנז בציצית, סימן שזה לא מספיק רק להכניס את החוט בתוך הכנף, אתה צריך גם לקשור אותו, את הקשירה הראשונה. ואם כן יוצא שתופרים פה שעטנז, אז התורה התירה שעטנז בצורה שזה בא לקיום מצוות ציצית. כמובן שאחרי שאנחנו כבר עושים את הקשר הראשון, אפשר כבר לעשות גם את שאר הקשרים שחכמים תקנו לנו לעשות. אלא שמע מן הדאורייתא, כמו שאמרנו. אומרת הגמרא, אמר רבא ברב עדה, אמר רב עדה בשם רב, אמר רב, אם נפסק החוט מעיקרו, פסולה. מה קורה אם החוט של הציצית נקרא ממש סמוך לבגד, סמוך לכנף של הבגד, זאת אומרת לפני הקשר אפילו, לפני הקשר הראשון, אז הציצית תהיה פסולה. יתיב רב נחמן, וכאמר להשמעת, רב נחמן ישב ואמר את השמועה הזאת, שאם החוט נקרא ממש בהתחלה, בשורש אם אפשר לקרוא לזה כך, זה פוסל את הציצית. אית וי רבה לרב נחמן, קושיה. במה דברים אמורים? הגמרא בדף מ"א מביאה מה הגודל של הפתילות של הציצית, כמה הם צריכים להיות בהתחלה כשקושרים אותם. יש שיעור של 12 אגודלים, לא ניכנס כרגע לזה, זה סוגיה שלמה שם בדף מ"א. אבל כל הגודל הזה, מתי זה נאמר? דווקא בתחילתו, כשעכשיו הולכים וקושרים ציציות בבגד חדש, בהתחלה כשקושרים את הציציות. זה לאו דווקא בגד חדש, הקשירה היא חדשה, עכשיו עשו את הציציות האלה. אבל סופו, אבל אם כבר הבגד הזה היה עם ציציות קשרות, ואחר כך נקראו לו הפתילות, אז שיעריו וגרדומיו כלשהו, הם נשארו מהשיעריים ומהגרדומים, ממה שנקרא קצת, זה גם כן קשר. מהי שיעריו ומהי גרדומיו? שיריו וגרדומיו. אם נקרא החוט הוא נקרא, אם הוא לא נקרא הוא לא נקרא. מה, למה מחלקים בין שיריו לגרדומיו? מה אליו? שיריו דיפסיק מיניו והשתייר מיניו. כשמלמדים אותנו על שיריו, הכוונה שנקרא חלק אבל נשאר חלק. וגרדומיו דיגרדום מגרדומי, שהוא נקרא לגמרי. אומרת הגמרא, אז אם כן מה רואים מכאן? שחוט שהוא נקרא אפילו לגמרי, אפילו במקום השורש ממש בהתחלה, זה גם כן כשר, כי אנחנו רואים שאפילו נפסק, אפילו גרדומיו, זה עדיין יהיה כשר. אומרת הגמרא, לא, מה פתאום, אם זה נקרא אפילו בשורש, זה פסול ב-100%. מה שכתוב שיירה וגרדומיו זה דבר אחד, זה לא שתי מקרים, מקרה אחד שנקרא ונשאר, ומקרה שני שנקרא לגמרי, לא. שתי מדובר שנקרא ונשאר, כי אם נקרא לגמרי החוט, זה ודאי פסול. אז מה זה הכוונה שיירה וגרדומיו? אומרת הגמרא, חד הקטני, שיורי גרדומיו כלשהו, דובר שחלק נפסל וחלק נפסק וחלק נשאר, כמו במקרה שזה עדיין קשר. ואם כן, שואלת הגמרא, ולמה גרדומיו? שיריו למה לי? אז תכתוב, גרדומיו, אם בסוף, כשכבר ציטית את הקשרה, אם יש גרדומיו, אם נקרא חלק וחלק נשאר, זה קשר. מה צריך אם כן לכתוב גם שיריו וגם גרדומיו? מה חסר לכתוב שיריו? שיריו למה לי? כמה שמלן מתארת את הגמרא, דבינן שיורה לגרדומיו כדי לענוון. שזה לא מספיק שבאדם נקרא לו החוט מהציצית, נשאר לו קצת, זה כבר קשר. לא, יש שיעור מיוחד כמה צריך להיות מה שנשאר ממה שנקרא מהחוט. כדי שיהיה אפשר אחר כך לקשור את אותו חוט שנשאר כדי עניבה. כמה זה כדי עניבה? לוקחים את אמצע החוט, מכניסים אותו בתוך הקשר, ככה שכשפותחים את הקשר, אפילו אם רק מושכים את החוט, כבר נפתח הקשר. ואם יש שיעור כזה של גודל שאפשר לעשות קשר של עניבה ממנו, אם נשאר כזה חוט, אז הציצית תהיה קשרה. יתיב רבה, רבה, וכאמר משמי דרב. מה הוא אמר בשם רב? חוט של קרח עולה מן המניין. דיינו, כשבאים וקושרים ציציות, אז הרי קורחים מסביב כל השמונה חוטים עם איזשהו חוט מסוים. האם אותו חוט צריך להיות בנוסף? הוא צריך להיות חוט שיעי? הוא מלמד אותנו רבה, לא. מספיק שאותו חוט יהיה מתוך השמונה חוטים, ואיתו יעשו את כל הקריחות. חוט של קרח עולה מן המניין. אמר לי רב יוסף, מה אתה אומר שרב אמר את זה? מה פתאום? שמואל אמרה ולא רב. אומרת הגמרא התמר נמי, באמת ככה נאמר, שזה היה שמואל זה שאמר את ההלכה הזאת. אמר רבא בר בר חנה, סך לי רבי ישיה דמנעושה, הוא אמר לי את זה בשם שמואל, ויש כאלה שגורסים מפורש בשם שמואל, חוט של קרח עולה לה מן המניין. בסדר? עוד הלכה. יתיב רבא וכאמר משמי דה שמואל. תחלת, באמרה הבאה, תמיד שאומרים את המילה תחלת, הכוונה לחוטים של הציצית. תחלת שקרח רובה. מה הכוונה? בעיקר הדין, המבנה של חוטי הציצית צריך להיות, בשביל שהוא יהיה יפה, זה כלי וענווהו, ששתי שליש מתוך החוט זה חוטים ספונטניים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, פתילות, חוטים שיוצאים, ורק שליש אחד צריך להיות הקשרים שקושרים את החוטים, והקריחות שקורחים אותם. זה צריך לתפוס רק שליש. שתי שליש צריך להיות החוטים כשהם ישרים, בלי שום קשר ובלי שום קריחה. מה קורה אבל אם בן אדם עשה ציציות, והקשרים והקריחות תפסו לו שתי שליש מהציציות, אז יהיה קשר. תחלת שקרה חרובה קשירה בדיעבד. אמר לרב יוסף, מה אתה אומר את זה בשם שמואל? מה פתאום לא שמואל אמר את זה? רב אמרה ולא שמואל. אמרת הגמרא התמר נמי, אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, אמר רב ירמיה בר רבא, אמר רב. הוא אומר את ההלכה הבאה, תחלת שקרח רובה, אפילו שהקריחות הם שתי שליש מתוך הציציות, עדיין הציצית קשרה. הגמרא מביאה עכשיו את אותם דברים רק בצורה יותר מפורטת. רבי חייא אברי דרב נתן מתני הכי, למד את זה בצורה כזאת. אמר רב הונא, אמר רב ששת, אמר רב ירמיה בר רבא, אמר רב. שמה? תחלת, הכוונה כמו שאמרנו לציצית, הכוונה לציציות. שקרח רובה קשרה, כמו שאמרנו, גם אם הקריחות תופסים את רוב הפתילות של הציצית, הקריחות והקשירות, עדיין היא תהיה קשרה. ואפילו לא קרח בה, אלא חוליה אחת כשרה. מה הכוונה? אז ככה, אמרנו שיש בחוטים של הציצית גדיל ופתיל. מה זה גדיל? גדיל זה החלק העליון שסמוך לבגד, שיש בו את הקשרים ואת הקריחות שמסובבים מסביב וכל השמונה חוטים, ועוד פעם קשר, ועוד פעם קורחים וכולי. אז מעיקר הדין מה שצריך לעשות זה כמה פעמים לעשות קשר ולקרוך חוטים מסביב, לקרוך חוט מסביב לחוטים כמה פעמים. אבל מחדש רב, שאפילו אם הוא קרח רק חוליה אחת כשרה. מה זה חוליה? זה כבר שם נוסף שלא דיברנו עליו. חוליה זה בעצם הסט של הקריחות יחד עם הקשר. דיינו, כל פעם כשעושים קריחות וקושרים, זה נקרא חוליה. עכשיו, חוליה של מינימום, תכף נראה שזה שלוש פעמים שמקיפים את השמונה חוטים. זה נקרא למעשה מינימום של חוליה, וכמובן שאחר כך קושרים את זה. זה נקרא חוליה. אז הוא מחדש ואומר שבאמת אנחנו עושים כמה חוליות, כמה סדרות של שלוש קריחות מינימום, אפילו יותר משלוש כמו שנראה בהמשך. בכל אופן, אנחנו עושים אבל כמה פעמים את החוליות האלה. אולי באמת, כדי שלא נתבלבל, כדאי לדעת שמה שהגמרא פה בעצם מלמדת אותנו, צורה של ציצית, לפי הגמרא, זה שעושים קשר, קורחים שלוש פעמים מסביב, חוט מסביב שמונה חוטים, ואז קושרים קשר, כפול אפילו, כן? אחר כך קורחים עוד פעם שלוש פעמים, ועוד פעם קושרים. קורחים עוד פעם שלוש פעמים, ועוד פעם קושרים. ככה כמה פעמים. זהו, זה הציצית של הגמרא פה. עכשיו, אנחנו כמובן עושים את זה קצת שונה, כמו שתכף נראה מה אנחנו עושים להלכה, אבל ככה בכל אופן הקשר של זמנם. ובכן, מה שהגמרא מדברת על זה. אז מחדש רב, שגם אם הוא עשה רק פעם אחת שלוש סיבובים מסביב הציציות, זה גם קשור. ונויה התחלת, היופי של הציצית, איך שבנוי החלק של הגדיל והפתיל, החלק של הקשירות והחלק של החוטים, צריך שזה יהיה שליש גדיל, שליש מהציציות צריך להיות הקשירות והקריחות, ושני שלישי ענף, שני שלישים צריך להיות הפתילות, הענף, כמו שהסברנו שזה למעשה דבר אחד. וכמה שיעור חוליה, כמה קריחות צריך לעשות בשביל חוליה אחת, כמו שהסברנו, זה הכוונה שלוש פעמים. תניה הרבי אומר כדי שיקרוך פעם אחת וישנה פעם שלישית וישלש פעם שלישית, כמו שבאמת אמרנו. אז זה מעיקר הדין, שלוש קריחות. אומרת הגמרא תנה, מי שמעוניין להדר ולעשות קריחות מסביב השמונה חוטים של הציצית בצורה מהודרת, אל יפחות, לא יפחות משבע, שעשה מינימום שבע, אם זה נקרא חוליות, כי כל שלוש סיבובים שמסובבים את השמונה חוטים נקרא חוליה, שעשה מינימום שבע חוליות כאלה. ומי הוא רוצה להוסיף, המקסימום שאפשר להוסיף, לא יוסיף על 13. הכי הרבה, שעשה 13 פעמים שלוש חוליות. למה? הגמרא מסבירה. הפוחת לא יפחות משבע כנגד שבעה ריקיים, הרי בשמיים יש שבע רקיעים, כביכול קומות, כמובן שזה דבר רוחני. והמוסיף לא יוסיף על 13. למה 13? כנגד שבעה רקיעים ביחד עם ושישה אווירים שביניהם. הרי אם יש שבע רקיעים, אז בין רקיע לרקיע, כמה יש בין הרקיעים? שישה אווירים. אז שישה אווירים יחד עם השבעה רקיעים יוצא 13. לכן, מכיוון שהציצית באה עם תחלת, שהיא בצבע של הרקיעה, להזכיר לנו את כיסא הכבוד, אז אנחנו עושים את החוליות לפי המניין של הרקיעים, ואם רוצים להדר אפשר גם כן לפי המניין של האווירים. אם כן, זה הכי קצת והכי הרבה שאפשר להדר. מה שלמעשה אנחנו עושים היום, קודם כל צריך להתחיל מתוך נקודת ההנחה של תוספות בדיבור המתחיל לא יפחות משבע, שזה קו שמנחה אותנו, שהוא אומר שמכיוון שכל הטעם זה לפי שתחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, לכן צריך לעשות כנגד שבע הרקיעים, מי שרוצה להדר, אבל ענן, דלת לן תחלת, לא קפדינן בה, אנחנו שאין לנו כרגע את התחלת, אז בכל מקרה זה לא מזכיר לנו את הרקיע, לכן אנחנו לא צריכים לעשות שבע סדרות של שלוש, דהיינו חוליות. מה כן אנחנו עושים היום? אז אנחנו יודעים שעושים בעצם חמישה קשרים, וביניהם עושים בהתחלה 7 כריכות, אחר כך 8 כריכות, אחר כך 11 כריכות, ואחר כך 13 כריכות. מה זה? אז פה זה בעצם המקור לעניין. אנחנו למעשה עושים רק 5 קשרים, זה כנגד, כדי שהציצית תהיה באמת למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. מה זה קשור? אז ככה, ציצית, כמה זה גימטריה? אז נתחיל עם הטף, שזה 400 גימטריה, ועוד צדיק של, זה 90, ועוד צדיק זה עוד 90. כנגד כל צדי יש עוד יוד, שזה 10, אז זה צדי יוד, זה 90 ועוד 10 זה 100, ועוד צדי יוד זה עוד 90 ועוד 10 זה עוד 100, אז 400 ועוד פעמיים 100 זה כמובן 600. עכשיו, הגענו כבר ל-600, אבל יש לנו 613 מצוות, אז למעשה יש 8 חוטים בציצית, אז כבר אוחזים ב-608. איך יש 613? מוסיפים עוד 5 קשרים, ואז נהיה 613, אדם מסתכל על הציצית, ומיד נזכר בתרי"ג המצוות. אז זה המקור שאנחנו עושים היום, 5 קשרים. מה זה בעצם הכריכות שאנחנו עושים? אז ככה, מכיוון שיש דעה נוספת שסוברת, שמה שכתוב פה, הפוחת לא יפחות משבע, הכוונה 7 כריכות. והמוסיף על יוסיף על 13, הכוונה 13 כריכות מסביב. אז אם כן, אנחנו עושים, דבר ראשון, הפעם הראשונה שאנחנו עושים, עושים 7 כריכות, פעם האחרונה שהכי קרוב לחוטים של הציצית עושים, 13 סיבובים מסביב, 13 כריכות, אז יש לנו מינימום 7, מקסימום 13. אז אנחנו עושים את שתיהם, ובאמצע אנחנו עושים עוד 8 ו-11, כדי לצאת ידי חובה גם של הדעה שסוברת שהכוונה לעשות 13 הכוונה 13 חוליות, דהיינו 3 כריכות, כל חוליה זה 3 כריכות. אז אם כן, כמה זה יוצא? 3 כפול 13, כי הרי כל אחד מה-13 יש בו 3 פעמים שמסובבים סביב ל-8 חוטים, זה יוצא למעשה 39. ואנחנו עושים באמת 39 היקפים מסביב ה-8 חוטים. כן, אנחנו עושים 7 ועוד 8 ועוד 11 ועוד 13, זה יוצא סך הכל 39, שזה כנגד כמה שיוצא סך הכל 3 כפול 13, או אפשר להגיד 13 כפול 3, 13 פעמים חוליה, שכל חוליה זה 3. אומרת הגמרא, תנא, כשהוא מתחיל, מתחיל בלבן. כשיש גם תכלת וגם לבן, אז היו בשביל לקרוך מסביב ל-8 חוטים, היו לוקחים 2 חוטים. נציג אחד של החוטים הלבנים ונציג אחד של החוטים התכלת. ואז את הסיבוב הראשון שעושים מסביב ל-8 חוטים, היו עושים עם החוט הלבן. וגם, ואחר כך היו קורחים את כל הסיבובים מסביב, היו קורחים בחוט של התחלת, ואחר כך כשהם מסיימים את הכריכה האחרונה, גם כן היו עושים בחוט הלבן. זה מה שהגמרא אומרת, שהוא מתחיל בלבן. למה? כי כתוב הכנף, מין כנף, ובדרך כלל הכנפות, הבגד של אבא כנפות היה עשוי לבן, מפשטן, לכן דבר ראשון עושים את ההיקף הראשון מחוט לבן. ומכיוון שאנחנו רואים שהתורה מקפידה שהציצית תהיה מן הכנף, סימן שהוא חשוב, אז לכן אנחנו גם בסוף עושים, הם מסיימים ומעלים בקודש, ועושים את החוט האחרון, את הסיבוב האחרון, עושים אותו גם כן בלבן. כשהוא מסיים בלבן, מעלים בקודש ולא מורידים. אחרי שהתורה החשיבה את הלבן, אז אנחנו לא רוצים, אחרי שהתחלנו עם לבן, לסיים בתחלת, כי התורה החשיבה את המין כנף שהוא לבן. אומרת הגמרא, מספרת הגמרא, רב ורבא בר בר חנה, אבו יתווי, ישבו ביחד. אבא כחליף והזיל, ההוא גברא דמכסה גלימה דכולה תחלתה. עבר שם בדיוק איזה בן אדם, שהיה לו תלית שכולה תחלת. תלית שכולה תחלת, בתקווה שאותו בן אדם עצמו, גם הוא לפי ההגדרה שאנחנו קוראים לזה היום, תלית שכולה תחלת. תכף נראה שיש בזה מחלוקת, אם הוא היה תלית שכולה תחלת או לא, בן אדם. ורמילי תחלתה, גם כאן תחלת הכוונה לציצית. הוא שם ציציות בתלית שכולה תחלת, הוא שם גם תחלת וגם לבן. שיח שאנחנו למעשה חלק מהאחרונים מסבירים. ומה כן? וגדילה מגדיל. היה לו תלית שכולה תחלת, והיה לו ציציות. עכשיו הוא את הציציות קרח וקשר מסביב כל החוטים, ולא להשאיר שום חלק שהפתילות יהיו חוטים, אלא הכל היה קשרים וכריכות. אמר רב, יאי גלימה ולא יאי תחלת. נפלא ונאה הבגד שלו, שהוא כולו תחלת בסדר, אבל זה לא בסדר, למה שהוא קשר את כל הציציות, הוא היה צריך להשאיר קצת, שיהיה גם פתילים. ככה דעתו של רב. רבא בר בר חנה אמר, יאי גלימה ויאי תחלתה. טוב מאוד הבגד שלו שהוא כולו תחלת, וגם הציציות הם גם כן טובים. זה ממש תלית שכולה תחלת, כמו שקוראים לזה היום. אומרת הגמרא במייקה מפלגי, למה באמת רבא בר בר חנה אומר שזה לא, שזה כן טוב? אומרת הגמרא, רבא בר בר חנה סבר כתיב גדיל וכתיב פתיל. יש פסוק אחד שכתוב לעשות גדילים, אבל זה גם אומר שצריך לעשות פתילים. אז מה צריך לעשות? או זה או זה. או שאתה עושה את הכל גדיל, דיינו, קשרים וקריחות, או שאתה עושה את הכל פתיל, פתילות ישרות. או גדיל או פתיל, זה דעתו של רבא בר בר חנה, לכן אומר הבן אדם הזה, באמת 100% טוב, גם הבגד וגם הציציות. ורב סבר, מה פתאום? לעולם פתיל בעינן. תמיד צריך שיהיה פתילות גם. ולמה כתוב גדילים? שלמה אותנו כמה חוטים צריך. וגדילים, והוא גדילים למניין ההודעתה. מה זה מלמד אותנו המספר? גדיל הכוונה דבר קלוע, שקולעים אותו אחד בתוך השני. בשביל לקלוע צריך שניים מינימום, אי אפשר לקלוע חוט אחד. צריך שתי חוטים ועושים קליעה ביניהם. אז גדיל הכוונה שניים, שזה המינימום של הקליעה. כשכתוב גדיל, לשון רבים גדילים, זה 2 כפול 2. אז כמה זה יוצא? 4. ואז את 4 האלה מכניסים בתוך הכנף, וכשזה למעשה יש בשתי הצדדים של הכנף חוטים, אז נהיה 8 חוטים. זה המניין של הציציות. ואז מלמדת אותנו הגמרא, עשה גדיל, צריך לעשות את הקשרים ואת הקריחות, ופותלה ומתוחות, צריך גם כן לעשות את הפתילים, שזה הסבר אחד ברש"י, בהסבר של הגמרא. אמר שמואל משמי דה לוי, שמואל אומר בשמו של לוי, חוטי צמר פותרין בשל פשטן, חוטי צמר ביחד עם תחלת, פוטרין גם בבגד של פשטן. שלוקחים ורוצים לבוא ולעשות את הציציות, את החוטים מהתחלת, מה שעושים, חייבים לעשות רק מצמר. תחלת זה תמיד עם צמר. תמיד צובעים צמר עם הדם של החילזון שמפיקים ממנו את הצבע של התחלת. זה רק צמר אפשר לצבוע בתחלת. לא, שום בד אחר לא עושים עם תחלת. תחלת זה תמיד הכוונת צמר, אבל החידוש הוא שכשיש פה בגד שהוא למעשה פשטן ואני שם בתוכו חוטים של צמר של תחלת, אני יכול גם לשים את החוטים הלבנים גם כן מצמר. זה דעתו של לוי. לוי. טוב, עכשיו השאלה היא כזאת, מה קורה אם באי אליהו של פשטן מהו שיפטרו בשל צמר? האם כשיש לאדם תלית של צמר, הוא שם שם שתי חוטים של תחלת מצמר, הוא רוצה לשים עוד שתי חוטים לבנים מפשטן. האם אפשר או לא? למה שלא יהיה אפשר ולמה שכן יהיה אפשר? אומרת הגמרא, מצד אחד, צמר בשל פשטים הוא דפטר. צמר בפשטים זה באמת יהיה פטור. למה? דכיוון דתחלת פטרה, לבן נמי פטר. כיוון שתחלת שזה מצמר, פותר פה בחוט שהוא פשטן, אז מה אכפת לך שגם הלבן יהיה מצמר? אז גם הלבן יכול להיות מצמר. ואז כל 4 חוטים יהיו מצמר בבגד של פשטן. זה צד אחד. מכיוון שצמר בשל פשטים הוא דפטר, דכיוון דתחלת פטרה, אז לבן נמי פטר. בסדר, כיוון שהחוטים של הצמר הם הרי התחלת והם פותחים בפשטים, אז גם החוטים של הלבנים, גם הם יכולים להיות מצמר והם גם יפטרו בפשטים. אלא, אבל פשטים בצמר לא, אולי חוטים של פשטים, לשים אותם בבגד של צמר, זה אולי נגיד שלא. אומרת, זה, ונגיד שכל 4 חוטים יצטרכו להיות רק מצמר. שבבגד של צמר תצטרכו לשים רק חוטים מצמר. עוד דילמה מצד שני, כיוון דכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו. זאת אומרת שהפסוק בעצם אומר צמר ופשטים אסור שהם יהיו ביחד, לעשות מהם ביחד בגד. ומיד אחר כך כתוב גדילים תעשה לך, ומכיוון שאת הצמר והפשטים הסמיכו לגדילים תעשה לך, זה אומר לא שנה צמר בפשתים, ולא שנה פשתים בצמר. כמו שאפשר לשים חוטים של צמר בתוך פשתים, ככה גם אפשר לשים חוטים של פשתים בתוך צמר, בנוסף לחוטים של התחלת שהם צריכים להיות מצמר. אז מה באמת ההלכה? אומרת הגמרא תשמע, דאמר רחבה אמר רבי יהודה, חוטי צמר פותרים בשל פשתן, ושל פשתן פותרים בשל צמר. אז ודאי שזה טוב. ממשיכה הגמרא ומביאה, חוטי צמר ופשתים פותרים בכל מקום ואפילו בשיראין. כשעושים ציצית מחוטים של צמר ופשתים, זה כשר בכל בד שהוא, גם בד ממשי, זה גם יהיה כשר. בסדר? מה רואים מפה? שבד ממשי חייב בציצית, כי אחרת לא היית יכול לשים על זה צמר ופשתים ביחד, כי זה כליים. שעטנז. אומרת הגמרא פליגת הרב נחמן, זה שאנחנו רואים פה שרב יהודה אומר שאפשר לתלות גם צמר וגם פשתים בבגד שעשוי ממשי בציציות שלו, סימן שמשי חייב בציצית מהתורה. אז זה למעשה דברי רב יהודה חלוקים על דברי רב נחמן, כי הוא סובר שבגד של משי פטור מציצית מהתורה. דאמר רב נחמן, השיראין של משי פטורים מן הציצית. שואלת הגמרא, מה? ככה אמר רב נחמן, בגד משי פטור מציצית, איתי ואי רבה לרב נחמן. יש לי שאלה עליך רב נחמן, איך אתה אומר שבגד ממשי הוא פטור מציצית? הרי כתוב ככה, השיראין והקלח, קלח זה עשוי מהגלם של התולעת, של ה... כן? מהתולעת משי, כן? מהגלם של התולעת משי, והסריקין, הכוונה אותו רך שמתפצל במשי, זה גם כן, זה נקרא, בגד שעושים ממנו נקרא סריקין. בכל אופן זה שלוש סוגים של בגדים ממשי, כולן חייבין, אתה שומע רב נחמן? חייבין בציצית! אז מה אתה אומר שמשי פטור? מה התשובה? עונה רב נחמן, מדי רבנן. באמת הם חייבים? לא אמרתי שלא, אבל מדי רבנן. לכן אל תעשה פה צמר ופשתים ביחד בתוך הבגד של המשי, כי עם כל החיוב שזה רק מדי רבנן, ואתה תשים פה גם צמר וגם פשתים, זה בעיה של כליים, ועל זה התורה לא דוחה. דין כליים לא ידחה את הדין של הציצית. מתי דין ציצית לא דוחה כליים? מתי דוחה ציצית כליים? רק מתי שיש חובה מהתורה לשים ציציות. אבל בבגד של משי אין חובה מהתורה לשים ציציות, אז לא דוחה הדין של ציצית את הדין של כליים. לכן חייבים לשים רק מסוג אחד ולא צמר ופשתים יחדיו, כך לפי דעתו של רב נחמן. שואלת הגמרא, יחי אימא סייפה, שלים ככה קושייה, וכולה מההמשך של הברייתא שם כתוב ככה, וכולן צמר ופשתים פותרים בהן, צמר ופשתים ביחד פותרים בבגד של משי. איך ייתכן כדבר הזה? הרי אתה אומר שבגד של משי לא חייב בציצית מהתורה, רק מדרבנן, אז איך אפשר לשים בו צמר ופשתים ביחד בציציות? היא אמרת בשלמה דאורייתא, אם תגיד באמת שזה מדאורייתא, אז היינו די משטר ובאו כלאיים. אז אני מבין למה באמת מתירים כלאיים בתוך אותו בגד של משי, כי מהתורה צריך לשים בו ציצית, אז לכן גם התורה התירה לשים בו צמר ופשתים ביחד, כי המצווה של ציצית דוחה את המצווה של שעטנז, בסדר? שעטנז, כלאיים, אותו דבר. אלא היא אמרת דרבנן, אם כל החיוב לשים ציציות בבגד, זה מישיז רק מדרבנן, אם כן, איך היא משטרי בהו כליים? איך מתירים כליים של צמר ופשתים ביחד לתלות בתוך הכנפות של הבגד הזה ממשי? עונה הגמרא, מה אתה אומר צמר ופשתים? שאפשר לתלות צמר ופשתים ביחד בכנף, מה פתאום? או צמר או פשתים. אומרת הגמרא, אתה צודק, החנמי מסתבר, באמת מסתבר ככה, כמו שאתה אומר, יותר מאשר אמרנו קודם שזה צמר ופשתים. למה? דקטני סייפה, אין במינם פותרים שלא במינם אין פותרים. צמר ופשתים? הם עצמם במינם פותרים שלא במינם הם פותרים. זאת אומרת שהמשי, המשי במינו פותר, במינו פותר, אם הוא עושה ציצית בטלית שהוא מינו משי במשי, אז זה כשר, אבל אם תשים ציציות ממשי בבגד מבד אחר, זה לא יפתור. היא אמרת בשלמה דרבנן, אם באמת אתה תסביר שזה הכוונה שבגדי משי חייבים רק מדרבנן בציצית, אז זה מובן, היינו דמיפטרו במינן, לכן מובן איך אפשר לשים ציציות של משי בכנף של משי. למה? כי כל החיוב של משי בציצית זה רק מדרבנן, אז לכן אפשר לשים בו פטילות גם ממשי. אבל אלא היא אמרת דור, הייתה צמר ופשתים ודפטר, אם החיוב בציצית בבגד ממשי זה מהתורה, צריך לשים שם ציציות מצמר ופשתים, לא ממשי. אומרת הגמרא, אם משום מה לא עיריה, זה לא ראיה משי חייב וציצית רק מדרבנן, מזה שאתה רואה שאפשר לשים בו פתילות ממשי. מה פתאום? זה לא ראיה. כי דרבה דאמר רבה, דרבי רמי. רבה הביא סתירה בין שתי פסוקים, ומזה הוא הגיע למסקנה שצמר ופשתים, שתי הסוגי בדים האלה, אפשר עם זה לעשות ציצית בכל סוגי הבדים. אבל שאר הבגדים אפשר לעשות ציצית רק מאותו מין של הבד. זאת אומרת, מסוגים אחרים אפשר לעשות רק אם הכנף הוא מאותו מין. זאת אומרת, בבגד משי אפשר לעשות ציציות ממשי, אבל צמר ופשתים אפשר לעשות בכל סוגי הבדים את הציציות מהסוגים של צמר ופשתים. אז אם כן, אין ראיה שבגד של משי הוא מהתורה חייב בציצית, בזה שצריכים, שאפשר לתלות בו ציציות ממשי, כי זה הרי ממין הכנף, זה ממין הבגד, ודאי שאפשר לתלות בו ציציות מאותו מין של הבגד. וזה למעשה דברי רבה, עכשיו אנחנו נראה מאיפה המקור שלו. דרבה רמי, כתיב הכנף, אז אני לומד מזה מין כנף, צריך לעשות את הציציות מאותו סוג של הבגד. וכתיב צמר ופשתים, שעושים ציציות מצמר ופשתים. נו, כיצד, איך זה מסתדר שתי הדברים האלה ביחד? אז ככה. אם אתה עושה ציציות מצמר ופשתים, הם פותרים בין במינם, בין שלא במינם. הם פותרים גם אם אתה שם את הציציות מצמר ופשתים בבד אחר, זה גם פותר, זה גם קשר בתור ציצית. אבל שאר מינין, אם אתה עושה ציציות משאר המינים של של בגדים, במינן פותרין, שלא במינן אין פותרין. אבל אם אתה עושה ציציות מסוג אחר, למשל ממשי, אתה לא יכול לשים ציציות של משי בבגד של פשטן. אתה חייב לשים ציציות של משי רק בבגד של משי. וזה הכוונה, הכנף, מין כנף. אתה יכול לשים את הציציות מאותו סוג של הכנף של הבגד, אתה יכול לעשות ציציות של משי בכנף של משי. אומרת הגמרא ורב נחמן, רב נחמן לומד שבגד ממשי פטור מציצית. מאיפה הוא לומד את זה? דתנא דבר רבי ישמעאל, דתנא דבר רבי ישמעאל. הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם. כתוב כל מיני מקומות בתורה בגדים. ובמקום אחד כתוב בגד צמר ופשתים. פירט לך, כתוב באחד מהם שזה צמר ופשתים, זה הכוונה בנגעי בגדים. כשבגד פתאום יש עליו כתם של נגע צרת, אז שם כתוב בגד צמר או בפשתים. פעם אחת כתוב צמר ופשתים, זה מלמד לכל התורה, כשכתוב בגד, זה הכוונה צמר ופשתים. אז גם בציצית שכתוב צמר וכתוב בגד, זה הכוונה דווקא בגד של צמר ופשתים, רק הוא חייב בציצית. משי פטור מציצית. אף כל צמר ופשתים, וזה המקור למעשה של רב נחמן, שהוא סובר שבגד ממשי פטור מציצית, כי הוא לא עשוי לא מצמר ולא מפשתים. אומרת הגמרא, למדנו בעצם תנא דבי רבי ישמעאל, שהוא סובר שבגד זה הכוונה רק צמר או פשתים בכל התורה כולה. אומרת הגמרא, התנא דבי רבי ישמעאל הזה, יש תנא אחר שמביא בשם רבי ישמעאל משהו שסותר את מה שאמר פה רבי ישמעאל. אמר רבייה, והי תנא דבי רבי ישמעאל, מפקא מאידך תנא דבי רבי ישמעאל. פה התנא דבי רבי ישמעאל שאומר שסתם בגד הכוונה צמר ופשתים, זה מוציא מדבריו של תנא דבי רבי ישמעאל במקום אחר, שזה למעשה שתי תלמידים אמרו בשם רבי ישמעאל שתי דברים סותרים. דתנא דבי רבי ישמעאל, כתוב לגבי נגעי בגדים שהזכרנו קודם, צרת של בגדים. בגד, אין לי אלא בגד צמר, כי סתם צמר, הכוונה צמר של כבשים, רחלים. מניין לרבות בגד, זה לאו דווקא צמר, מרבים. צמר גמלים וצמר ארנבים, שזה לא הכוונה סתם ככה צמר. כשהתורה אומרת סתם צמר, זה הכוונה צמר רחלים. פה יש לזה שם נוסף, צמר גמלים, צמר ארנבים, ונוצה של עיזים, מרבים אותו גם כן, שאם יש נגע בבגדים שעשויים מהמינים האלה, ואפילו והקלח והסריקין והשיראין, שזה מיני משי שהזכרנו קודם, אם עליהם יש נגעי בגדים, מניין שגם בהם יהיה דין של צרעת, נגעי בגדים, תלמוד לומר, או בגד שזה מרבה גם אותם. רואים מפה שרבי ישמעאל סובר, שלמרות שכתוב בגד, זה לא הכוונה, דווקא צמר ופשתים. וזה סותר את מה שאמר תנא דבי רבי ישמעאל קודם, שזה הכוונה דווקא צמר ופשתים. צריך להסביר שזה שתי תנאים בשם רבי ישמעאל. אבל על כל פנים עד כאן, השיעור על דף למד ת'.